הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות חובל ומזיק. פרק זה עוסק באיסור ההכאה והשלכותיו. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האיסור להכות את חברו ואף להגביה את ידו על חברו, דין ההכאה שיש בה חיוב מלכות, דין גוי המכה את ישראל, נאמנות הנכבל בשבועה ליטול את דמי החבלה, דין תשלומי החובל שהודה, חובת בקשת המחילה של החובל מהנכבל, וחובת הנכבל למחול לו, והרמב״ם מסיים בדיני חבלה או נזק שנעשו בעקבות הוראה של אדם אחר. פותח הרמב״ם בהלכה א', אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחברו, שאסור לו להכות את חברו באופן שהוא גורם לו חבלה, וכפי שהתבאר בהמשך ההלכה המקור לכך, ואסור לו אף לחבול בעצמו. ובגמרא בפרק החובל ישנה מחלוקת האם אסור לאדם לחבול בעצמו, וההלכה נפסקת כשיטה שאסור לאדם לחבול בעצמו, והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בנוגע לנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, והחטא הוא מה שצייר את עצמו מהיין, ומכאן שאסור לאדם לצייר את עצמו בכל אופן שהוא, ובוודאי לא לפגוע בגופו, שהרי אין גופו קניינו שלו, אלא קניינו של הקדוש ברוך הוא. ולא החובל בלבד שגורם חבלה ממשית בגופו עובר על האיסור, אלא כל המכה, אף ללא גרימת נזק ממשית בגופו, אדם כשר מישראל, להוציא אדם שהוא רשע גמור, שנתחייב מיתת בית דין, או שהוא מומר לעבירה אחת שעושה אותה תמיד, שאינו מתחרט על חטאיו. אך כל המכה אדם כשר מישראל, בין אם היה מוכה קטן, בן גדול, בין אם היה איש, בן אישה, והוא עושה זאת דרך ניציון, דיינו דרך מריבה, להוציא האב הרודה את בנו כדי לחנכו, והרב הרודה את תלמידו כדי שישגיח על לימודו. אך המכה דרך מריבה, הרי זה עובר בלא תעשה. נאמר בפרשת כי תצא, בציווי התורה להכות את אחותי המחויב מלכות, 40 יקנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו מכה רבה. שכתוב זה אוסר להכות את אחותי המחויב מלכות, יותר ממספר המכות שחייבה אותו התורה, שהוא במספר 40, דהיינו 40 חסר אחת. שבאים מזירה התורה מלהוסיף בהכאת החוטא המחויב במלכות, שלא יקו אותו מעבר למחויב, על וחומר שישנה עזרה ואיסור למכה את הצדיק, דהיינו אדם שלא יתחייב מלכות כלל. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', ולא ההכאה בלבד נאסרה, אלא אפילו להגביע ידו על חברו. כתב הרמב״ם בספר המצוות שהכוונה היא להגביע ידו כדי לאיים במכות, אף שלא יקה, הרי זה אסור, וכל המגביע ידו על חברו כדי לאיים עליו במכות, אף על פי שלא יקעו בפועל, הרי זה רשע. והדבר נלמד ממה שמשה אומר בפרשת שמות, רשע, למה תכה רעך? תכה לשון עתיד. משמע שכאשר יגביע ידו כדי להכותו, אף שלא יקעו עדיין בפועל, הרי הוא כבר נקרא רשע. ומעשה האיסור הוא עצם גרימת הצער לחברו, על ידי שמגביע את ידו ומאיים עליו. מפשטות דברי הרמב״ם אפילו להגביע ידו על חברו אסור, משמע שאין בזה לב, כמו במכה חברו שנתבאר בהלכה הקודמת שהוא עובר בלא תעשה. אך הבית יוסף כתב שהפסוק למה תכה רעך מגלה לנו שכאשר הוא מגביע את ידו כדי להכותו, נחשב הוא כאילו כבר יקעו, והרי זה בכלל עליו שלא יוסיף להכותו. הלכה ג', על אף שנתבאר בפרק הקודם שהחובל בחברו משלם ואינו לוקה, הרי המכה את חברו הכאה שאין בה שווה פרוטה, דהיינו שהנזק שהוא גרם לו הוא פחות משווה פרוטה, הרי זה לוקה. וזאת משום שאין כאן תשלומים, דהיינו שפחות משווה פרוטה אינו נחשב לממון לחייב אותו בתשלומים, כדי שיהיה לב זה ניתן לתשלומים, שמה שהמכה את חברו בדרך כלל כאשר הוא יקע אותו הכאה שיש בה שווה פרוטה. הרי הוא משלם ואינו לוקה, הדבר נלמד מכדי רישתו, שמשום רישה אחת אתה מחייבו ואתה מחייבו משום שתי רישיות, ומכיוון שבפירוש ריבתה התורה את החובל בחברו לתשלומים, הרי הוא משלם ואינו לוקה. אך כאשר הוא יקה אותו ההכאה שאין בה שווי פרוטה, שאין הוא חייב בתשלומים, הרי מכיוון שהוא עבר על הלב שלא יוסיף להכותו, הרי הוא חייב מלכות. ומכיוון שאינו חייב בתשלומים, אין מה שיפטרנו מן המלכות ולפיכך הוא לוקה. ואפילו אם יקה את העבד הכנעני של חברו, הכאה שאין בה שווה פרוטה, הרי הוא לוקה. שבאם יקה הוא הכאה שיש בה שווה פרוטה, הרי הוא משלם את חמשת מיני התשלומים לאדונו. אך כאשר אין בו שווה פרוטה, הרי הוא חייב מלכות. דאף שבנוגע לאיסור שלא יוסיף להכותו, נאמר בתורה אחיך, הרי העבד הכנעני, אף שאינו ישראל גמור, הוא בכלל אחיך, מכיוון שישנו במקצת מצוות, שהוא חייב בכל אותם המצוות שהאישה חייבת בהם, ולפיכך הרי הוא בכלל אחיך וחייבים על הכאתו. אך זהו רק בעבד כנעני של חברו, אך את העבד הכנעני שלו יש לו רשות להכותו, וכפי שהתבאר בהלכות רוצח, ובוודאי שאין לוקים על הכאתו. וגוי שיקה את ישראל, הרי זה חייב מיטה. הכוונה היא למיטה בידי שמיים ולא בידי אדם, וכפי שהתבהר בהלכות מלאכים. ומקור הדבר הוא מה שנאמר בפרשת שמות בנוגע למשה רבינו, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואיפן כה וכה ויער כי העניש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. שעל כך שהמצרי היכה יהודי, משה רבינו הרג אותו. וכמבואר בהמשך הכתובים, שאמרו למשה רבינו, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. ואף שנתבהר שגוי המכה יהודי חייב מיטה בידי שמיים, ואיך הרגו משה רבינו, מבארים המפרשים שמשה רבינו הרגו בשם המפורש, ודבר זה נחשב כמיטה בידי שמיים. הלכה ד' כנס כנסו חכמים, לילו השוטים בעלי זרוע חובלים באחרים, שיהיה הנחבל מהם נאמן בטענתו שחבלו בו, ונשבע בנקיטת חפץ כשספר תורה בידו שזה חבל בו חבל זה, דיינו את החבלה הזו שיש בו, ונוטל הנחבל מה שראוי לו מהחמישה דברים, אך נאמנות זו הוא בתנאי שיהיו שם עדים המעידים על כללות המאורה, ולא כאשר סתם כך אדם חבול, טוען על אדם מסוים שהוא זה שחבל בו. כיצד היו שני עדים מעידין אותו שנכנס הנחבל לתוך ידו, דיינו לרשותו או למקומו של החובל, כאשר גופו היה שלם, ויצא מרשותו כשהוא חבול, ולא ראו בעת שחבל בו, והוא הנתבע אומר לא חבלתי אלא הוא חבל בעצמו, והלא הנחבל אומר אתה חבלת בי, הרי אף על פי שמדין תורה באופן כזה אין הוא חייב לשלם, שהרי אין עדות ברורה על כך שהוא חבל בו, אלא עדות נסיבתית, שהוא נכנס לרשותו כשהוא שלם ויצא ממנו כשהוא חבול. מכל מקום הרי זה הנחבל נשבע שהוא חבל בו ונוטל ממנו את התשלומים. שחכמים כנסו את החובל שאף בעדות באופן כזה, מכיוון שעל פי העדות די ברור הדבר שהוא חבל בו, הרי הוא חייב לשלם. ומכל מקום מכיוון שאין עדות ברורה על כך שהוא חבל בו, על הנחבל להישבע על כך בנקיטת חפץ כדין כל הנשבעים ונטלין. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', במה דברים אמורים שצריך הנחבל להישבע כדי לקבל את דמי החבלה, כשהייתה המכה במקום בגוף שאפשר לו לנחבל להקות שם את המכה הזו בעצמו. כך שמעצם עדותם של העדים שהוא נכנס לרשותו כשהוא שלם ויצא ממנו כשהוא חבול, אין הוכחה ברורה שהוא זה שחבל בו שייתכן שחבל בעצמו. או אף אם המכה נמצאת במקום בגוף שהנחבל לא יכל לעשות את החבלה בעצמו, ואם היה עמהם עם הנחבל והנתבע אדם שלישי, שאז אפשר שזה הנחבל אמר לו לאדם השלישי שהיה עמהם לחבול בו, כדי להתרעם על האחר. דהיינו כדי לטפול את האשמה על הנתבע ולטבוע ממנו את הדמים. הרי באופנים הללו, אף שכנסו חכמים את הנתבע שיהיה חייב בתשלומים, הרי כדי לשלול את האפשרויות שהנחבל חבל בעצמו או שהאדם שלישי חבל בו, אנו משביעים את הנחבל בנקיטת חפץ. אבל אם אין עמהם אדם אחר באותה רשות בה נעשתה החבלה, והייתה המכה במקום בגוף שהנחבל אינו יכול לעשות בעצמו חבלה זו במקום זה, כגון שהייתה נשיכה בין כתפיו, שהאדם לא יכול להגיע עם פיו שלו לבין כתפיו, וכיוצא בזה חבלות אחרות במקום שהוא לא יכול לעשות אותם בעצמו, הנה באופן זה, כאשר העדים העדים שהוא נכנס לרשותו כשהוא שלם, ויצא מרשותו כשהוא חבול, הרי יש כאן עדות ברורה על כך שהוא זה שחבל בו, ולפיכך הרי זה הנחבל נוטל את תשלומי החבלה בלא שבועה. וכתבו המפרשים שבאופן זה חיוב התשלומים הוא מעיקר הדין על פי העדים, ולא מהקנה שכנסו חכמים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, ובמקרה המבואר בהלכות הקודמות, כאשר העדים העדים שהוא נכנס לרשותו כשהוא שלם ויצא מרשותו כשהוא חבול, אף אם הודע החובל שהוא חבל בו, הרי הוא משלם לנחבל את כל החמישה דברים, כולל תשלומי הנזק והצער המוגדרים ככנס. דאף שהמודה בכנס פטור, הרי זה רק שאין מחייבים אותו על פי הודעתו בלבד, אך במקרה זה הוא חייב אף בתשלומי הכנס, שהרי העדים היו שם, והעידו שנכנס לתוך ידו שלם בשעת המריבה ויצא חבול, והוא מתחייב לשלם על פי עדותם גם לולא הודעתו. ומדברי הרמב״ם, והעידו שנכנס לתוך ידו שלם בשעת המריבה ויצא חבול, מדייק התומים שמה שכנסו את החובה לשלם, זה דווקא כשידוע שהייתה מריבה בין החובה לנחבל. ובכל אופן, כשיש עדים על כך שהוא נכנס לתוך ידו שלם והוא יצא משם חבול, הרי אף כשהודע הוא חייב בכל החמישה דברים. אבל אם לא היו שם עדים כלל בעניין החבלה, והוא הנחבל אומר לאדם מסוים חבלת בי, והודע החובל מעצמו שהוא חבל בו, הרי מתוך החמישה דברים שכל חובל מתחייב בהם, הוא פטור משניים מהם, מן הנזק ומן הצער שהם כנס, שהרי המודה בכנס פטור, והוא חייב בשבט ובבושת ובריפוי, אף שחיובו הוא על פי עצמו, שהשבט והריפוי הם ממון ולא כנס, וחיובו בבושת על פי עצמו, ומטעם שיתבהר בהלכה הבאה. והרי ודיסיג, שאינו רואה סברה לחלק בין תשלומי נזק וצער, לבין תשלומי הבושת והריפוי. מדוע הנזק והצער הם כנס, והבושת והריפוי הם תשלומי ממון? ומבאר האור שמח שמה שהנזק נחשב לקנס הוא משום שהגדרת תשלום המוני הוא כשמשלם את מה שהזיק, אך כשחבל בו כגון שקטע את ידו, הרי הנזק הוא מה שחסר לו יד. אכן זה הזק ממוני, שאין ידו עומדת למחירה, ואף האדם כולו אינו עומד למחירה, וכן כשהוא משלם את הדמים הוא אינו יכול לקנות לו בהם יד אחרת. כך שתשלום הנזק אינו לשלם על מה שהזיק, ומשום כך הוא נחשב לקנס. והצער הוא הזק רגשי ולא ממוני, וכמובן שתשלום הצער אינו מסלק את הצער שהרגיש, ולפיכך אף תשלומי הצער הם כנס. ואילו תשלומי השבט הם תשלום ממוני, שהרי משלם לו את הממון שהפסידו, כאשר הוא בטל ממלאכתו בגלל החבלה, וכן הוא בריפוי שהוא משלם לו את הדמים, העולים כדי לרפא את החבלה שהוא גרם לו. ובנוגע לבושת תתבהר כאמור בהלכה הבאה, ומשום כך כאשר הוא הודע שחבל בו, הרי הוא פטור מן הנזק והצער שהם כנס, והוא חייב רק בתשלומי השבט והריפוי שהם המון, וכן בתשלומי הבושת. לפיכך, מכיוון שהודעתו בחבלה פותרת אותו רק מתשלומי הנזק והצער, והוא חייב בתשלומים האחרים, באים כפר שהכחיש הנתבע ואמר לא חבלתי, ובכך הוא פטר את עצמו מלשלם את השבט הבושת והריפוי, הרי זה נשבע שבועת עשה שהוא לא חבל בו, שזו היא שבועה שתקנו חכמי הגמרא, לכל אדם התובע את חברו ממון והוא מכחישו. החיוב השבועה הוא רק במקרה שבאם הנתבע היה מודה, הוא היה חייב בתשלומים, שהרי זו היא מטרת השבועה לגרום לו להודות כדי שישלם. ולפיכך, רק משום שבאם היה מודה, הוא היה חייב בתשלומי השבט הבושת והריפוי, אנו מחייבים אותו להישבע שהוא לא חבל. אך באם על פי הודעתו הוא היה פטור מכל תשלום, כפי שהוא פטור מתשלומי הנזק והצער, הרי כאשר הוא היה טוען שהוא לא חבל, לא היינו מחייבים אותו בשבועה. מבאר הרמב״ם בהלכה זין, ולמה משלם אדם שלושה דברים אלו שהם שבט, ריפוי ובושת על פי הודעת עצמו, על אף שהמודה בכנס פטור? הרי זה מפני שהשבט והריפוי ממונו ולא כנס, שבאם לא ייתן לו החובל הנכבל את השבט והריפוי, הרי על ידי שחבל בו חיסרו את הממון שהוא מתרפא בו, וכן את הממון שהפסיד על ידי שביטל ממלאכתו, בשונה מתשלומי הנזק והצער, שכאמור אין בהם חיסרון ממוני. אך בנוגע לתשלומי הבושת, דרוש הסבר מדוע המודה בהם חייב, והרי אף בבושת הוא לא חיסרו ממון, שכמו הצער זהו הזק רגשי, שגרם לו להרגיש בושה ולא חיסרו ממון. ואם כן הבושת יקנס כמו הצער, ומדוע המודה שחבל חייב בבושת? מבאר הרמב״ם שחיובו של המודה שחבל בתשלומי הבושת, זהו מיטה מיוחד, שהרי לא הגיע לו לנכבל הבושה, אלא בשעה שהודע חובל בפנינו בבית דין שהוא חבל בו, ולא בשעת החבלה עצמה, מפני שהנכבל שלא חבל בו בפני אדם אין לו בושת, שהבושה היא מפני האנשים שרואים אותו. ולפיכך רק הודעתו בבית דין שעל ידם התפרסם שחבל בו, היא זאת שביישה אותו, וההודעה הרי הייתה בפני בית דין, שהם העדים שהוא בייש אותו, ואם כן אינו מתחייב בבושת על פי עצמו אלא על פי העדים, ומשום כך אף שהבושת יקנס, כאשר האדם מודה בה בבית דין עליו לשלם אותה, שהרי חיובו בתשלום הבושת הוא על פי העדים שהם הדיינים. וכפי שממשיך הרמב״ם ומבאר בהלכה ח', נמצאת הלמד שאין הפרש בחיוב תשלומי הבושת בין בושת המגיע לו, דהיינו שנגרמת למתבייש, באם חבל בו בפני האחרים, שאז הבושה נגרמה בשעת החבלה, שהאחרים שחבל בו בפניהם יכולים להעיד שבישו ובכך לחייבו בתשלומי הבושת, ובין הבושת המגיע לו, דהיינו שנגרמת לנכבל, כאשר חבל בו שלא בפני האחרים, והוא גורם לו את הבושה בעת שהודע בפני האחרים, דהיינו בפני בית הדין שחבל בו, שבשעת מעשה הוא גורם לו את הבושה, ועל כך יש עדים שהם הדיינים, ולפיכך משלם האדם בושת על פי עצמו, דהיינו על פי הודעתו בבית דין, אף שהבושת יקנס והמודה בכנס פטור, משום שכאמור בשעה שהוא מודה על כך בבית דין, הרי הוא מבייש אותו, והוא עושה זאת בפני הדיינים, והם העדים עליו, כך שהוא מתחייב בתשלומי הבושת על פי עדות העדים ולא על פי הודעתו. ואף שהחבלה שגרם לו נראית על גופו, ועל ידה הוא מתבייש כשאחרים רואים אותו, ומה מוסיפה הודעתו של החובל שהוא זה שעשה בו את החבלה? מבארים המפרשים שאין לאדם כל כך בושה מעצם החבלה הנראית בגופו, אלא עיקר הבושה היא כשידוע שהאדם גרם לו את אותה החבלה. ולפיכך הודעת החובל בבית דין שהוא גרם לו את החבלה היא זאת שמביישת אותו. אלא שתמוע שמכיוון שמה שהחובל מבייש אותו הוא על ידי הודעתו בבית דין, הרי הוא גורם לו את הבושה על ידי דבריו, ונתבהר בפרק שלישי שהמבייש את חברו בדברים פטור מן התשלומין, שחובת תשלומי הבושת היא רק כאשר הוא פגע בגופו, ומבאר אבן עזל שהפטור הוא רק כאשר הוא מבייש אותו בדברים בלבד. אבל כאן שעל ידי דיבוריו שהוא חבל בו, הוא מתבייש מהחבלה שעשה בגופו, הרי החובל חייב בתשלומי הבושת. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על חובת בקשת המחילה של החובל מהנחבל, ועל חובת הנחבל למחול לו. הלכה ת' אינו דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונו, דאף שעל שניהם חיבה התורה רק בתשלומי ממון, הרי חומרת המזיק בגופו גדולה יותר, שהמזיק ממון חברו, כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם לא נתכפר לו בכך. אבל אם חבל בחברו בגופו, הרי אף על פי שנתן לו חמישה דברים, ששילם לו את כל חמשת מיני התשלומים שחייבה התורה, הרי עדיין אין מתכפר לו בכך. ואפילו אם בנוסף לתשלומים הקריב לקורבן להשם את כל אלי הנוויות, דהיינו אלים ובחרים, אינו מתכפר לו בכך, ולא נמחל אבונו עד שיבקש מחילה מן הנחבל, וימחול לו הנחבל. שהרי כאשר הוא הזיק את ממונו, בתשלום הנזק הוא מפצה את הניזק על כל הנזק שנגרם לו. אך כאשר הוא מזיק את גופו, אף אם עשה זאת שלא במתכוון, הרי אין התשלום יכול להיות פיצוי וריצוי אמיתי על הצער ועוגמת הנפש שנגרמו לניזק, ובוודאי באופנים כגון שקטע את ידו, הרי שום המון שבעולם לא יכול לפצות אותו על הנזק הנוראי שגרם לו, ולפיכך אף כאשר שילם לו את כל חמשת הדברים, עדיין לא נתכפר לו בכך, עד שיבקש מחילה מהנחבל וירצה אותו, והנחבל ימחול לו על מעשהו. וצריך לומר שגם בנוגע למזיק ממון חברו, מבואר ברמב״ם בהלכות תשובה, שאין די בהשבת הממון לחברו, ואין מתכפר לו עד שיתוודה לפני השם, שהרי כל עבירה שבין אדם לחברו, היא גם עבירה שבין אדם למקום, ולפיכך לא די בתשלום דמי הנזק לניזק, אלא עליו להתוודות ולשוב בתשובה לפני השם על המעשה הרע שעשה, ורק בכך יתכפר לו. אלא שעדיין תמוע שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, החובל או מקלל או הגוזל את חברו וכיוצא בהן, אינו נמחה לו עד שייתן לו מה שהוא חייב לו וישאל ממנו מחילה. הרי שהרמב״ם כתב אף בנוגע לגוזל את חברו, שלא חבל בו פיזית אלא רק גזל את ממונו, שאין די בכך שישיב לו את הגזלה, אלא כדי שיסלח לו צריך הוא אף לבקש ממנו מחילה. הוא מבאר עליכם משנה שמזיק ממון חברו, מכיוון שהמזיק לא נהנה מהממון שהוא הזיק, הרי אין הניזק מצטער כל כך מהעזק, ולפיכך די לו שיפצה אותו בממון, ואין הוא צריך לבקש ממנו מחילה. אך הגוזל את חברו, שהגזלן לקח את ממונו בעל כורחו ונהנה מהממון הגזול, הרי הנגזל מצטער יותר מהגזלה, שזהו גם נזק מתמשך, שהנגזל מצטער בכל העת שבה חפצו נמצא אצל הגזלן, ועלה נהנה ממנו. ולפיכך לא די בכך שאחר כך הוא משיב לו את החפץ הגזול, אלא עליו אף לבקש מחילה מן הנגזל על הצער המרובה שגרם לו. ועד כאן בנוגע לחובתו של החובל לבקש מחילה מהנחבל, ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על כך שהנחבל צריך למחול לו. הלכה י' ואסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול לחובל, שהרי נאמר והלכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא חנון? אף אתה תהיה חנון. ואין זו דרך זרע ישראל לנהוג כך, שהרי בני ישראל הם רחמנים בישנים וגומלי חסדים. אלא כיוון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה או שנייה שימחה לו, וידע הנחבל שהוא החובל שב מחטאו, וניחם שמתחרט על רעתו, הרי זה ימחה לו. אך באם זה נראה שהוא מבקש מחילה מהשפה ולחוץ, דיין הוא מתחרט על מה שעשה. והוא עלול לעשות זאת שוב, אין חובה למחול לו. ואף שחובת המחילה הוא רק כאשר הוא ביקש ממנו פעם ראשונה או שנייה, הרי כל הממהר למחול, תכף שביקש ממנו בפעם הראשונה, הרי הוא משובח ורוח חכמים נוחה אמנו. ומבחינת החובל, באם לא מחל לו אף לאחר הפעם השנייה, עליו לבקש ממנו מחילה בפעם השלישית, וכתבו הפוסקים שבכל פעם עליו לפייסו במין ריצוי אחר. ובהלכות תשובה כתב הרמב״ם שהוא מבקש ממנו מחילה בפני שלושה בני אדם מרעב, וגם הם מבקשים ממנו שימחול לו, וכך הוא עושה במשך שלוש פעמים, ואם לא התרצה בפעם השלישית, מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' א', ועוד יש הפרש, הבדל נוסף בין נזקי גופו לנזקי ממונו. מעבר להבדל שבנזקי גופו אין די בתשלום, אלא צריך גם לבקש ממנו מחילה, שאומר לחברו לחבול בגופו, כגון שאמר לו שמה תיני או קטע את ידי על מנת שאתה פטור מלשלם על כך. הרי באם חבל בו כפי שאמר לו, הרי זה חייב בחמישה דברים, דהיינו בכל חמשת חיובי התשלומים של החובל בחברו, משום שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכך שיקטעו לו את עבריו, או שיעשו אותו לעיוור, ובוודאי אמר לו כך בדרך שחוק, אך כתב המגיד משנה שבאם אמר לו הקני וצערני, באופן שאינו מחסיר מעבריו על מנת שתיפטר מלשלם, הרי זה פטור, שהרי כאן אין הדבר ברור שאין אדם רוצה בכך כלל. ממשיך הרמב״ם, אבל אומר לחברו להזיק ממונו, כגון שאמר לו קרא את כסותי או שבור את קדי על מנת שאתה פטור, הרי זה פטור מלשלם לו, משום שהאדם עשוי למחול על ממונו, כך שהתנאי שעשה אמו שיזיק את ממונו ויהיה פטור מלשלם על כך, הרי הוא חל שכל תנאי שבממון קיים, ומכל מקום אסור לו לעשות זאת משום בל תשחית. ואם לא אמר לו אני זק על מנת שאתה פטור, אלא סתם כך אמר לו קרא את כסותי או שבור את קדי, הרי זה חייב לשלם. ואף על פי שהרשהו להשחית, שהרי אמר לו קרא את כסותי או שבור את קדי, מכיוון שלא פטרו בפירוש מלשלם, מסתם אמר לו כך דרך שחוק שהוא סתם משתה בו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, במה דברים אמורים, מה שנתבהר בסוף ההלכה הקודמת, שכאשר אמר לו קרא את כסותי או שבור את קדי, ואם לא אמר לו בפירוש על מנת שאתה פטור, הרי הוא חייב לשלם, כשבאו הכלים לידו של המזיק בתחילה בתורת שמירה, שהוא היה חייב בשמירתם, כגון שהיו שאולין בידו מהניזק, או מופקדין אצלו, שהניזק נתן לו אותם לשמירה, הרי אז באם אמר לו המשיל או המפקיד, שבור את קדי המופקד אצלך, או קרא את כסותי המופקדת אצלך ועשה כן, הרי הוא חייב לשלם עד שיאמר לו בפירוש בעל החפץ, עשה כן על מנת שאתה פטור מלשלם. ומכיוון שנתן לו תחילה לשמור על הכלי, סביר הדבר שהוא מעוניין בקיום הכלי, ולפיכך גם באם אמר לו אחר כך לשבור את כליו, סביר הדבר שהוא משתה בו, אלא אם כן אמר לו בפירוש שישבור על מנת שיהיה פטור מלשלם. אבל אם לא היו הכלים אצלו תחילה בתורת שמירה, אלא אמר לו הבעלים, קח כלי זה ושברו, קח בגד זה וקרו, ועשה כן, הרי זה פטור מלשלם, אף שלא אמר לו בפירוש על מנת שאתה פטור. ומאחר שלא אמר לו תחילה לשמור עליו, אין לנו יודעים שהוא רוצה בקיומו, כך שניתן לקבל את דבריו שישבור את הכלי או יקרא את הבגד כפשוטם, ומכיוון שהרשה לו לעשות כן, הרי הוא פטור מתשלומים. ורק כשאמר לו לקטוע לו עבר, אף שאמר לו על מנת שאתה פטור, ברור הדבר שאין האדם מעוניין בקטיעת עבריו, ולפיכך הרי הוא חייב בתשלום נזקיו. החרוש כתב שדין זה הוא רק כאשר אמר לו בלשון המשתמעת לשתי פנים, שאז אנו אומרים שבוודאי לא התכוון שיקטע את ידו. אך באם אמר לו בפירוש קטע את ידי על מנת שאתה פטור, הרי הוא פטור. ובשולחן ערוך פסק כהרמב״ם, והרמו פסק כהראש. הלכה י"ג, אומר לחברו שבור כליו של פלוני, דיינו של אדם שלישי, על מנת שאתה פטור מלשלם, שאני אשלם במקומך את הנזק, ועשה כן ושבר את הכלים של אותו אדם, הרי זה השובר חייב לשלם. וכאילו אמר לו שמה עינו של פלוני על מנת שאתה פטור מלשלם ואני אשלם במקומך, שברור הדבר שהמשמה חייב על כך, שהרי ישנו איסור להקות את חברו, ובוודאי לפגוע בו בצורה חמורה, והכלל הוא שאין שליח לדבר עבירה, והשליח הוא זה שחייב על מעשהו. הרי כך הוא הדין, אף כאשר שלח אותו להזיק את ממונו של חברו, הנה גם דבר זה נחשב לדבר איסור, וחל על זה הכלל של אין שליח לדבר עבירה, ולפיכך המזיק את הממון חייב בתשלומים ולא המשלחו. ומה שאין המשלח מתחייב לשלם, על אף שהתחייב בכך למזיק, מבאר בערוך השולחן שאין כאן אלא דברים באלמה שאינם יוצרים אל המשלח שום התחייבות. אלא שאתה מבהיר הרמב״ם שאף על פי שהעושה את הנזק בפועל הוא זה שחייב לשלם, אין משמעות הדבר של המשלח אין שום שייכות לעבירה. אלא הרי זה האומר לו להזיק נחשב לשותפו באבון, ורשע הוא, שהרי הכשיל עיוור בדבר זה, שהרי רק מחמד דיבורו, הלא שבר את כליו של חברו, ועבר בכך על האיסור של בלפני עיוור לא תיתן מכשול, שבנוסף לכך שהוא גרם לחברו לשלם המון, הרי הוא גם חיזק ידי עוברי העבירה, שבגללו עשה חברו את העבירה של הזק ממון חברו. וכפי שהתבהר בהלכות רוצח, שהאיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא אין כאשר הוא גורם לחברו הפסד גשמי, ואין כאשר הוא גורם לחברו לעשות עבירה. וכאן הוא גרם למזיק את שני הדברים גם יחד, שהוא גרם לו לעשות את העבירה של הזק ממון חברו, והוא גם יצטרך לשלם ממון על הזקו. וכאן מסתיים הפרק החמישי של הלכות חובל ומזיק.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.